ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמתית, תודה. קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוח השם אשר לאומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. אז אנחנו עדיין באמצע המשפט זה האחרון, ודיברנו על זה שרוח השם אשר על האומה בכללה הוא רוח ישראל המלא הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה, והרוח הזאת שהיא ההטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, רוח השם אשר על האומה בכללה, היא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל הרוחות של הרגשה הבריאה. שאפשר, אולי ציירנו את זה כמין שמש כזאת, רוח השם, רוח ישראל הזאת היא כמין שמש, יש לה קרניים, והקרניים הם הרגשות החיים שמופיעות בצורה טבעית בכל נפש יהודית הומייה. כל אדם מישראל שהוא נורמלי, אז מתפשטת בו הרגשה הטבעית שבה הוא קשור לאומה. אולי הזכרנו שכמו שהיחס הבסיסי שבין האדם לאמו, לאמא שלו, אז איך יוצא לפועל חיבתה של האם על ידי הילד? אם המצב הוא נורמלי, אז בצורה טבעית, אז מתפשטת הרגשה בריאה, טבעית, של הרגשת ילד שאוהב את האמא שלו. ובמקום שאורחות החיים, אופי החיים, התנהלות החיים, מציאות החיים באומה, יכול להיות שבכל אומה זה כך, אבל זה עכשיו לא מעניין אותנו, במקום שאורחות החיים באומה שלנו, הכל הולך שם, זורם שם בריא, אז מתפשטת הרגשה הבריאה הטבעית בין האדם, לא רק ביחס לאמא שלו, אלא גם ביחס לאומה שלו. והרגש הלאומי שמישהו בריא בנפשו, אז יש לו רגש לאומי טבעי, בריא לאומתו. הרגש הזה בצורה אינסטינקטיבית, כמו שהוא חש קשר לאומה, הוא חש את קשר החיים לדבר שאיננו דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, אלא הוא חטיבה עצמותית, מה שקשור בקשר חיים עם האומה. ובאותה אהבה, באותו רגש לאומי שיש לו ביחס לאומה, יש לו רגש לאומי ביחס לארץ. כי האינסטינקט הטבעי הוא יוצר את היחס לארץ בדיוק כמו שיוצר את היחס לאומה. אלא מאי, אם זה נכון מה שאנחנו מעלים פה, שבכל אומה זה כך, כל פנים רגש לאומי זה דבר טבעי, זאת אומרת, בכלל איך קמים אומות? למה בכלל יש עמים? למה עמים שורדים? עמים שורדים בתנאי שהפרטים שם יש להם רגש לאומי ביחס לעם. זה מה שמלכד אותם כדבוקה אחת, ואז מוכנים להיות בעלי משמעת לאומית ואחריות לאומית, ואז יש לאום, כי אם, כי אם התודעות הן של ציניות, חוסר אכפתיות, ביחס לאומה, אין רגש לאומי, שיש, אין רגש לאומי בכמות מספקת, אז פשוט אין לאום. ככה זה בכל מקום. ויכול להיות שבכל מקום, אז כל אדם אוהב את עמו, וכל אדם אוהב את ארצו, באופן טבעי. יש לו רגש, האדם תבנית נוף מולדתו. אומר המשפט השירי. אז זה בכל מקום. טוב, לו יהי וזה כך בכל מקום, אבל כמו שאמרנו עכשיו, לא מעניין אותנו כל מקום, ולא מעניין אותנו כל עם, מעניין אותנו המקום שלנו והעם שלנו. וזה ככה אצלנו, ונוסיף ונגיד שאצלנו זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. ואם בכל מקום זה, איך נגיד, זה עניין טבעי, אצלנו הטבע הוא נס. כלומר, הרגש הזה הלאומי שקושר את היחיד אל עמו ואל ארצו, הרגש הזה אצלנו זה הקשר של האדם ישראל לישראל, לכלל ישראל, לארץ ישראל. הרגש הזה הוא נטף של שכינה, של רוח השם אשר על האומה. כי בכל העם יש לו חיי עם, וחיי העם מתפשטים בתחושתם, בצביעתם, מהנפש הכללית לנפשות הפרטיות. אולי בכל העם, אז שמש החיים הכללית של העם מתפשטת בקרני הבלבבות של כל פרטיה, אולי. אבל הערך של מה שמתרחש שם זה, אם אני אמשיך להיסחף במשל, אז זה כמו שמש. ואצלנו השמש הזאת זה מה שלמעלה מן השמש. כי פה זרם החיים של עם ישראל זה דבר אחד עם נצח ישראל. ונצח ישראל זה מילה נרדפת לקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא נצח ישראל. אני השם לא שניתי, אתם בני יעקב לא חיליתם, והייתה השכינה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, ואותה מקנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם. רוח החיים האלוקי, הנצחי, שמחיה את האומה בנצח דורותיה, זה מופיע בתחושת חיים ברגש לאומי בישראל. אז הרגש הלאומי בישראל, זה לא כל כך פשוט לסגור אותו כמשהו טבעי, כי נצח ישראל זה נס. תגידו, זה לא נס, זה חוק. כן, זה חוק שיש נס. כי נצח, איך נגיד, הטבע עושה לי רושם שזה לא נצח. זאת אומרת, טבע זה זמן. ונצח זה מה שמתגבר על הזמן, מה שמתגבר על המוות. אין לך דבר טבעי מן המוות, אבל חיים, ובמיוחד נצחיים, זה לא דבר טבעי. זה דבר שמתנגד אל הטבע. החיות הישראלית, החיים הישראלים, נצח ישראל, זה כן, זה שאני השם לא שניתי לי, לכן אתם בני יעקב לא חליתם, אבל אין דבר כזה במציאות חוץ מפה. כי כל מקום, הדבר הכי בטוח במציאות זה לחלות. זה אין דבר יותר בטוח של כל דבר במציאות, עובדת היותו קלה. זה רק שאלה של זמן. כל דבר הוא שאלה של זמן. ככה זה בטבע. אבל רוח השם אשר לאומה בכללה, הטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, הטבע הזה, זה הטבע של נשמת ישראל. זה נס. זה נשמת העולם. זה לא נעוץ מגוף העולם. ופה מופיעים החיים הישראלים במקום שהם זורמים בצורה נורמלית, תקינה, בצורה תקינה. ועל כן, זה הדרך, אם אתה אומר, איך אדם מגיע לכך שהוא עומד על סגולת קדושת ארץ ישראל, ואיך אדם מגיע לכך שהוא מוציא לפועל את עומק חיבתה. אז התשובה הפשוטה, שפה היא מתנסחת במילים ארוכות, בצורה טבעית. זאת אומרת, זה קורה אם האדם נורמלי, אם האדם בישראל הוא נורמלי, במציאות היא נורמלית, אז הרגש מתפשט בצורה נורמלית. כמו איך אדם, אם בוקר, איך בן אדם נהיה יוצא מצללי הערב. כיוון שיש בוקר, אז הוא יוצא מצללי הערב. זה ככה זה. אז זה פחות או יותר מה שכתוב פה. אי אפשר לעמוד על תוכן של סגולה קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. זה לא כתוצאה ממאמץ אינטלקטואלי של בחינת הדברים הניסיוניים, החושיים ועשיית ההכללות שמגיעה למסקנה ומבינה את הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל. ובטח שזה לא אמצעי מספיק על מנת שהחיבה שאמורה להיות במקום שהמערכת היא נורמלית, זה לא מה שיוציא לפועל את עומק חיבתה. אלא איך כן? בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שזה רוח השם אשר לאומה בכללה, שהיא ההטבעה הטבעית הרוחנית שבנשמת ישראל. נשמת ישראל בטבע הטבעי שלה היא שולחת את קוויה, הנה מפה קיבלתי את אסוציאציה לזריחה הזו, שולחת קוויה, כאילו שולחת את קרניה, השמש הזאת כאילו שולחת את קרניה, בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. במקום שאדם הוא נורמלי, הוא בריא בנפשו, אז יש לו הרגשות בריאות. אדם נורמלי אוהב את אמא, אדם נורמלי אוהב את האומה. והיחס לארץ ישראל ככה מתפשט, ואז הוא מופיע בצורתו האותנטית, וזה המסלול שבו אמורה גם להתברר סגולת קדושת ארץ ישראל ואפשר יהיה לעמוד עליה, וזה בעצמו יוביל שזה לא רק יהיה עמדה אקדמית, אלא זה גם יהיה הבנה, תובנה, תודעה, ותודעת חיים היא קשורה גם בממדים האמוציונליים, וזה יוציא לפועל את עומק חיבתה. זה יוציא את עומק חיבתה, לא בהשכלה רציונלית, אבל ברוך השם של האומה, שהיא מתפשטת בכל האורחות של הרגשה הבריאה. יש פה ביטוי, שולחת את קוויה בצבעים טבעיים. אני מקווה, מניח שכבר יושבים פה יודעים שאין מילה מיותרת בכתבי הרב, ואין מליצות בכתבי הרב. זה הכלל. בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, אבל זה הכלל. ובמסגרת זאת, אז חוץ מזה שזה נשמע ספרות, וככה יפה נורא, וזה דבר. אבל זה לא הנושא שלנו פה, להתרגש מכתבי הרב, אנחנו לומדים פה. במסגרת זאת, אז צריך להתבונן בכל מילה. זה נכון שקודם כל, את צריך להבין את הרעיון, קודם תבין את היער, תבין את כל הפסקה, תבין את המשפט, ואחר כך תבין את המילה. בהקשר הזה תבין את המילה, ולפעמים לא צריך להבין כל מילה, העיקר שהבנת את המשפט. ואם אפילו את המשפט, את לא מציין את זה לא הבנת, העיקר שהבנת את הפסקה. וזה נשמע לכם הפוך מה שאני אומר? לא, זה נכון, כך, ככה עובדים, תפוס. לפעמים אתה יכול לתפוס את הכלל, מתוך כך, תפוס יותר את הפרטים, תהיה יותר בטוח. לענייני, מה הפירוש המושג צבע בכתבי הרב? בכתבי הרב המושג הזה מופיע צבעים או לפעמים גוונים. בעברית שגרתית, צבעים, גוונים, גוונים זה צבעים של של הצבעים. יש גוונים שונים יש לאדום, לירוק. וכולי. זאת אומרת, וריאציות על צבע. אבל צבע, תוכלו, מי שרוצה לעשות איזה שיעורי בית, מומלץ, תסתכל בעולת ראייה, ומה שמסביר שם, בכלל ופרט וכלל, אי את הדן אלא כעין הפרט, אז הוא מסביר את המושג כעין הפרט, במשמעות של עינו כעין הבדולח, עין הפרט, גיוון הפרט, צבע הפרט. יתדן אלא כמו הצבע של הפרט. כי באמת, ישנו כלל, אני עכשיו קצת אצייר לכם את הדברים, להצביר את הדברים בבת אחת, למשל, יש כלל, והכלל הוא לבן. אתם יודעים שלבן זה כלל, זה כלל של מה? של כל הצבעים. ולפעמים, הנה, למשל, יש לנו אור לבן, והיה פה איזה מנסרה, איזה פריזמה, שהיה נשבר האור לשבעת גווני הקשת, שבעת צבעי הקשת. זה הצבעים. באמת, באור הלבן יש את כל גווני הקשת, יש את כל צבעי הקשת, רק אנחנו לא רואים אותם. כי מרוב שהם כלולים בכלל, אז כל זוהר הצבעים בשבירתם, בצבעיהם, נעלם מעינינו. לא שהם לא נמצאים, לעינינו הם לא נראים. אמנם כאשר האור יישבר, יתפרט, אנחנו נפרט את הכלל לפרטיו, אז נבחין באמת שהלבן יש בו זוהר של שלל צבעים. שבלי השבר הזה, בלי הפילוח הזה, אנחנו לא מבחינים בו. כלל ופרט וכלל, היא התדן אלא כעין הפרט. הפרט הוא בא לגלות את המכמנים של איזה גוון, איזה צבע, איזה אופי, שהוא בלוע בכלל, אבל בגלל המציאות הכללית, אין אנו מבחינים בו. ויוצא הפרט מן הכלל, לא על מנת למוטט את הכלל, יש מצבים כאלה, לתאווה יבקש נפרד. זה מקום שהפרט בא להתנתק מן הכלל. לפי שיוציא את עצמו מן הכלל, 3 נקודות, אבל בתורה, במסגרת הופעה תורנית, אז זה בסדר. יש כלל שהוא צריך לפרט, והפרט שהוא צריך לכלל, ויש כלל ופרט וכלל, כיוון שיצא הפרט מן הכלל, סופו לשום אל הכלל, ובמציאות הזאת, אתה דן כעין הפרט. כלומר, מתגלה פה איזה ערך כללי בפן הפרטי. כשהפרט הולך לגלות לנו את עושר מכמני הכלל, אז זה נקרא צבע. ועוד יותר פרטי, גוון. נחזור עכשיו, אחרי שעשינו, איך נקרא לזה, רגע של עברית, בואו נחזור עכשיו למה שכתוב. אז הנה, רוח השם אשר לאומה בכללה, השולחת את קוויה, את קרניה, בצבעים טבעיים, אופס, בדיוק, מתאים לנו. כי כאשר הכללות, החיות הכללית, מופיעה בתודעה, אבל עכשיו לא של האומה כאיש אחד, אלא כאיש פרטי, בכל הרגשה פרטית, כשדברים מתפרטים ללבבות הפרטיים, כי האדם הפרטי הוא גם כן צריך לבטא את המציאות האומית, ועד הבא, המציאות האומית הכללית, איפה מופיעה המציאות הכללית, במציאות של האדם הפרטי, כאשר יש בו את העמידה על סגולה קדושת ארץ ישראל, והוצאה לפועל את עומק חיבתה, בזאת באמת הוא, איך אנחנו אומרים, הוא איש כללי, הוא אדם כללי. הכלליות שבו מתבטאת שהוא בכל פרטיותו הוא בתודעה כללית, הוא צבע, הוא מגלה איזה פרצוף. אתם יודעים, הרואה 60 ריבו מישראל, אז הוא מברך על אוכלוסה. מה הוא מברך? ברוך החמרזים. כי באמת, המהר"ל מלמד אותנו, בטח אתם מכירים את זה מגבורות השם, או בהמון מקורות יש לזה, 60 ריבו. 60 ריבו זה בטח במושגים מהר"ליים, כמו כל המספרים, יותר ממה שהמספרים באים לקבוע לנו משהו כמותי, הם באים ללמד אותנו על עניין מהותי, איכותי. זה מה ש... האלף בית במערל, אנחנו נבנים באוריינטציה הזאת. ו-60 ריבו, זה בא לציין את כנסת ישראל, כלומר, את הכללות. הכללות כוללת את כל הגוונים. את העושר האולטימטיבי של הגוונים האפשריים. אז ישנם 60 פרצופים, 60 ריבו פרצופים. פרצופים הם אינם אלא וריאציות של הדבר האחד, שהוא נקרא כלל ישראל. ועל זה יש שם רזים, ברור חם הרזים. שם לא רק רעיון אחד, רק רעיון אחד ברזולוציות מדהימות, שכל אדם ישראל הוא ספר תורה. כל אדם ישראל זה... ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה. אז כל אדם ישראל הוא אות מהתורה, חסר אדם ישראל לתורה פסולה, אם לא היה חסר אחד מכלל ישראל, לא הייתה ניתנת תורה כמו שנמצא במדרש. לא הייתה חסרה שפחה מישראל, לא הייתה ניתנת תורה. העיקר, רוח השם אשר לאומה בכללה, מופיעה בצבעיה, בגווניה. כל אחד יש לו את הפרצוף שלו, יש לו את האופי שלו, יש לו גם את הרגש הלאומי, המשותף לכולם, אבל מופיע בפרצוף המיוחד שלו. אז פה מתגלה איזה אהבת ארץ ישראל, כפי שלא מופיע בשום מקום אחר, זה רק כמו שזה מופיע אצלך. זה אחד ממכנמניה, אחד מרזיה, אחד מאיכויותיה, זה אחד מצלעיה של שמש החיים, הכלל ישראל. אז יש שלחת תתביה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה. גם מילה אורח, אתם יודעים, יש דרכים ויש אורחות. הדרך... בכל דרכיך דעהו, והוא ישר אורחותיך. אז כולם מספנים ככה, חונים, הרב ציודה, היה תמיד אומר, אבל זה נמצא מה שהרב ציודה אומר, נמצא גם, משום מה, אולי אומר את זה בשם קודמיו, אולי אמר את זה מעצמו, אבל זה נמצא במלבי, נמצא בעוד, אני כבר לא זוכר, נמצא. בכל דרכיך, הדרך זה הראשית. כשאתה בא לעבודת השם, לקשר עם השם, אז בסדר, אז אתה יודע איך אתה עובד את השם. אתה יודע איך שאתה עובד את השם, איך נגיד, איך עובדים את השם. תלמד משנה ברורה, או תלמד ככה, אם לא יודע כל אחד מה שהוא צריך כדי שידע איך להתנהל בהלוך למעשה. ומכל מקום, אם אתה לא ילד, אתה יודע שתמיד תהיינה פינות מיוחדות בחיים, שאתה לא מנהל חיים עם פנקסים. ועם נוסחות ועם ספרים. זה, החיים הם גדולים מזה. הם תמיד יובילו אותך למין סיטואציות שמעולם לא שיערת אותם, ותתחיל לדפדף עכשיו ברגע נתון, מה כתוב. טוב, אתה יכול לשאול רב, זה בדיוק העניין של הרב. אבל אם אתה לא יכול, היקר, אם אתה תוהה, אני רוצה לדעת את השם, לדבוק את השם, ללכת בדרכיו. כן, כל דרכי חדאיו. עוד אחרי חדאיו, תמיד יהיה מחובר דאיו, זה כמו בידע אדמית. תדבוק בו, תתמזג איתו, תתמלא איתו. וכשאתה מעלה על דעתך את הדאגה, את החשש, את החרדה, ומה יהיה במקרים מיוחדים, הוא ישר אורחותיך. יש את הדרך, זוהי הראשית. האורח... הולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. כשאתה נמצא בזמן שחדלו רזון בישראל חדלו, כי המצב הוא במתח ואתה צריך להתחמק מכל מיני מחסומים ומערבים בכבישים, מחפשים דרכים, עוקפות, שבילים, שבילונים, אורחות. האורח, הבאתי לכם כל זה, חוץ מזה שתמיד טוב להיזכר בדברים נפלאים של הרב ציודה, אבל פה לענייננו, אורח זה מסלול ייחודי, פרטי, לא הדרך, לא האוטוסטרדה, לא המסלול, הסלול לכולם, זה אורח. וזה שוב מתאים לנו פה, בצבעים טבעיים, בכל האורחות של הרגשה הבריאה, כי האדם הפרטי, הוא וריאציה של הכוח הכללי של האומה. אבל עד כאן זה היה רק החצי של המשפט, שהנושא הוא איך אפשר לעמוד על סגולת קדושת ארץ ישראל מבחינה תודעתית, הבנתית, תודעתית, הבנתית, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. והקביעה הראשונה הייתה, זה לא בצורה מלאכותית, זה בצורה טבעית. ובצורה טבעית זה קורה. ואם אתה לא מאמין, ואם למשל אתה חושב, מה? אז אני עכשיו למשל קצת מודאג, כי המצב פה, המדינה, הוא כזה ש... לא יודע, ברוחות, אתה לא יכול לפתוח פה ברוחות, אם לא... היחסים לארץ ישראל הם... עושה לי רשם שרוב האנשים יחסם הוא נדלניסטי. זאת אומרת, הכל מאוד יקר, כי באמת, במיוחד עכשיו זה ארץ ישראל הופך לדבר מאוד יקר, במיוחד כי אין למי להחזיר אותה. כי לא יעזור, כי אתם רואים שלא יעזור, אז לכן, ואם היה למי להחזיר, אז היינו עושים ויתורים כואבים. אז זה בעיה, יש לנו בעיה. אז מה, אז צריך להסביר להם שזה אסור, וזה לא יחד, זה. אז רצינו שהרב קוק יסביר לנו איך להסביר להם. אז הוא אומר, תשאירו, זה מתפשט בצורה טבעית, זה מה שהוא אומר. אז הרי אני אמסור לכם הודעה, אני חושב שכבר מסרתי אותה. הרב קוק הוא לא חבר שלנו, הוא לא יושב פה, והוא לא מוטרד ממה שמטריד אותנו. הוא פשוט, כשהוא כותב את הפסקה, מה שאולי מטריד אותך, שומע, אולי, לא בטוח, אולי אני סתם מציף פה דברים שלא קיימים, אבל הוא בכלל לא נמצא במקום הזה. הוא עכשיו בא ללמד אותנו אמיתות, הוא לא נותן לנו תדרוך לפני פנים אל פנים בחברה. זה פשוט לא הנושא. ואתה יודע מה, אם יש לך תוכניות לפנים אל פנים בחברה, מה שזה דבר אולי רצוי, אבל אולי קודם כל, לפני שאתה עושה פנים מפנים, תעמוד פנים מול פנים של עצמך, ותגיד מה הטעם בעצמך מביא. כי בינינו, עם כל הנקודה שלך, זה שאתה יודע לשכנע אחרים, יש כאלה שכדי לשכנע את עצמם, הם זקוקים לשכנע אחרים, רק אתם מבינים מהטון שלי שזה לא מצב מכובד. בכל פנים, בן תורה הוא לא היה אמור להיות כזה. קודם כל הוא אמור להיות איש אמת. ואיש אמת זה אדם עם תוכן עצמי. לא מותנה, לא זקוק ב... לא ליחצנות ולא להוכחות, ומי הוא מבחינת האמת הפנימית? מה אתה מביא מארץ ישראל? מה יחסך לארץ ישראל? עכשיו, הרב, אפילו לנושא הזה הוא לא כותב. הוא עכשיו כותב את האמת של עם ישראל ושל תורת ישראל. איך באמת יש בעם ישראל, בכללות דורותיו, איך יש לו קשר אל ארץ ישראל, ואיך הוא עומד על סגולת קדושתה. זאת אומרת, קודם כל, לעם ישראל יש קשר לארץ ישראל, כי עם ישראל חי. ובמקום שאתה קשור לעם ישראל חי, אתה גם כן חי. אז יש לך את זה. זה קודם כל, אנחנו פה לומדים את המציאות. והמציאות הזאת היא החזקה מכל. היא לא נעוצה בבעיות פוליטיות וחברתיות של רגע נתון, היא המציאות של נצח ישראל בכללות דורותיו. וזה נתון. ובפאזה הזאת, במקום הזה, בנקודה הזאת, מכאן הדברים נכתבים. זה אזור הדיון, זה אזור ההסתכלות. קודם כל תכיר את המציאות. זוהי המציאות. וככה היא עובדת. מה הנגזרות של זה לרגע נתון? צריך לחשוב. אבל זה ברגע זה לא מעניין אותי. יש בכוח זרם החיים הזה ותודעת והרגש הבריא של האומה לקיים את תופעת הפלאים הזאת, שאני חושב קצת הזכרנו אותה באחד ההזדמנויות הקודמות, של קשר של העם לארץ. הקשר הזה היה איתן מכל תהפוכות הגורל. הקשר הזה של העם לארץ היה כשהעם היה בארצו, ונבחן, עמד במבחן ששום תרבות ושום עם לא עמד בו, כשהעם הזה לא היה בארצו. והעם הזה לא היה בארצו אולי יותר זמן ממה שהוא היה בארצו. אם מבחינת הזמנים, מבחינה היסטורית. על כל פנים זה דומה. בסדר זמנים דומה, תקופות שבהם הוא כן היה בארץ ותקופות שלא היה בארץ. אבל המציאות הוא שהעם בארצו, ועל אף הניתוק הממשי של העם והארץ, הקשר היה איתן מכל המציאות הממשית. והמימד הניסי הוא חזק כמו נצח ישראל. וגם הקשר שבין העם והארץ הוא בעוצמה הזאת. וזה בגלל רוח השם אשר על עמו. ומה שהניע את כל היהודים הקדושים לאורך כל הדורות, לחדש את הקשר גם ממשי עם הארץ, ובמחיר יש, ועשו את זה במחיר חייהם, מדורות קדומים ועד הדור שלנו, עד אנשים לא בגיל שלי, בגיל שלכם. תזכרו מה שהיה לנו עם אחינו בני אתיופיה. האנשים השאירו את הגביעות שלהם בדרך, כי ההרגשה הזאת לא היה בגלל שיותר מדי לימדו אותם את אורות, וזה מה שהובילו אותם פה לארץ. זה לא. אלא מה שכתוב פה באורות מתעד את מה שהיה באמת הנשמתית שלהם. וזה יניע אותם, החייתה אותם, שלהבה אותם, והובילה אותם למסירות הנפש המופלאה הזאת של כל הדורות וחידוש הקשר עם הארץ. וזה אצלנו נורמלי. זה נקרא טבע אצלנו. הטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. וזה התקן. זה אצלנו נקרא תקן. מכל מקום, כן, ישנה דרך להעצים את הזרימה הנשמתית המופלאה הזאת. ישנה דרך להעצים את רוח השם אשר לאומה בכללה. והדרך להעצים את זה, שעליה מוצא לנכון הרב שוב, מנקודת הגובה שהוא דן, אז מנקודת הגובה שהוא דן על הסוגיה, אז הוא מצביע על הנקודה הזו, שהיא המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים בנועם עליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. זה מה שגורם להזריח את זריחתה העליונה. טוב, א', אתם רואים, גם רב משתמש במטאפורה שלי, אני משתמש במטאפורה של הרב, כי הרוח, השם של האומה, היא זורחת. והיא יכולה לזרוח בצורתה עליונה. זה למדנו שהיא יכולה לזרוח בצורתה פחות עליונה. יש לי שוק, והיא שוקה. יש לי, עד שיפוח היום ונעשו הצללים. אז יש מצב ששם היא מזרחת את זריחתה העליונה, ומה קובע את זריחתה העליונה? מידת הקדושה, ממלאת חיים ונועם עליון, דבר קדושי הרעיון, לא מוקי המחשבה. מילים קצרות, אותו תוכן במילים יותר קצרות, מעמד הנפש, או ליתר דיוק, מעמד הרוח, או מעמד הקדושה, של יחידי הסגולה, תלמידי חכמים, קדושי עליון, עמוקי מחשבה, קדושי רעיון, על פי המעמד, על פי האיכות הרוחנית שלהם, על פי מדרגות הקודש שלהם, על פי כיבושיהם את הפסגות של מסילת הישרים, המעמד הקדושתי שלהם הולך ויוצר איזה תופח על מנת להטפיח, הולך וגואל, הולך ושוטף וממלא ומעצים את ההרגשה הבריאה כפי שהיא זורחת בכל האורחות שלה. עד שזה מוביל להזרחה העליונה. עד שזה מוביל להעצמה של ההרגשות האלה, הגברת חושותיהם, תודעותיהם. ומה נאמר פה? האמת היא שמה שנאמר פה, טוב, אם נגיד שאנחנו רק עכשיו התחלנו למנות את כתבי הרב, מה שיש סיכוי שבין היושבים פה זה המצב שלהם, כך אני מבין, פחות או יותר לא חוקים כל כך מזה, אז ברגיל, רעיון מפתיע. אבל מי שזה לא המצב שלו, אז הוא יודע שזהו רעיון אולי מהשגרתיים ביותר בכתבי הרב. על אף שזהו רעיון מאוד לא פופולרי, כי על פי רוב הפופולר, הציבור הרחב, הוא מתקשה לקלוט את הרעיון הזה, כי איך נגיד, הוא לא כל כך מחמיא לו. ודברים שהם לא מחמיאים לציבור הרחב, הוא פשוט לא קולט אותם. והרעיון הוא מקומם של היחידים, יחידי הסגולה, על פי תורת הרב. באמת זה לא תורת הרב, זה לא מיוחד תורת הרב, זה בתורת משה. והיא נמצאת, באה לידי ביטוי בדברי חז"ל, ראשונים ואחרונים, בווריאציות מווריאציות שונות, ומכל מקום, שלא לדבר שהחסידות, החסידות החדשה, לא רק החסידות של רמח"ל, קלאסית, החסידות העלתה את הנושא הזה של יחיד הסגולה, הצדיק, למדרגות עליונות, ודווקא עשתה את הרעיון לפופולרי. ומכל מקום, הרעיון הזה הוא מטופל מאוד מאוד, ויסודי מאוד מאוד, בשיטתו הרוחנית, האמונית, התורנית של הרב. והנה פה, בפסקה הראשונה, שנגיד בספר הספרים של הרב, זה ודאי אורות, ספר הקודש הקודשים, המרכז, הלב, נגיד, זה השורש, הכל מתפצל, זה הכלל, אורות זה הכלל, כל כתבי הרב זה פרט, ביחס לכלל הזה. אז בפסקה הראשונה, גם הרעיון החשוב היסודי הזה, הנה הוא מופיע. והוא אומר לנו שוב, בצורה פשוטה, אומר, המעמד של יחס האדם והחברה בישראל, אל ארץ ישראל, והעצמה של היחס התקין שבין החברה והארץ, הוא מאוד מושפע ממעמד הרוח, האיכות הרוחנית של יחידי הסגולה. ומעמדם של יחידי הסגולה, הוא קובע את מעמדם של ההמון הרחב. האמת היא שהרעיון הזה, שאמרתי לכם שהוא תורת משה, הוא מתנסח בתורת שמואל. יש שם פסוק שאומר, צדיק משה לביאת אלוקים. מכירים את הפסוק, הם מכירים אותו מאז שהיינו ילדים ולכן גם לא מבינים אותו. אבל עכשיו אנחנו לא ילדים, אני מקווה, אנחנו אומרים לשים לב, ומה שנפרש לכם זה הפירוש הנכון של הפסוק. כי יש במעמד הצדיק, הוא מושל. הוא מושל, כן, מן הסתם קודם כל הוא מושל על עצמו, כי מי הוא החסיד? המושל, החסיד של פיך, לא למושל. החסיד הוא המושל, כי במה שהוא מושל על כל מדינת גופו, על כל עבריו וכוחות נפשו, וזאת הוא באמת החסיד. אבל באמת, החסיד אינן והצדיק שלנו, מתוך שהוא מושל ברוחו, מתוך שהוא מושל בגופו, הוא גם בבחינת כל שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. גם פה, כמו הדברים המפורסמים של הרב צבי יהודה, קודם כל דברם נשמעים לעצמו. והוא לא רק נאה דורש, אלא הוא נאה חי. הוא אומר את אמיתות העצמיות שלו. ומתוך שאנחנו חשים שעומד מולנו אדם עם אמיתות עצמיות, יש לו כוח סיגולי מופלא. ובצורה טבעית יש לנו יראת שמיים מפנה, כמו שאמור להיות בפני תלמידי חכמים. את השם לוקח את תירה, לרבות תלמידי חכמים. ולעולם נקודת החוכמה שבחכם זה עצמיות שלו. זה לא הצדדים החיצוניים של אישיותו ומה שיש לו כל מיני כישורים, והאופי העצמי שלו הוא לא מהדהד אותם, הוא לא משקף אותם. וצדיק, אז מעמדו הנפשי, האמת הפנימית שלו, קורנת וסוחפת ופועלת ומרוממת את כל מי שבא איתו במגע, ובראשונים, ברן, בדרשות הרן ועוד, נזכר שצדיק הוא כאין מקדש. כך יש ביטוי כזה בדרשות הרן. הוא אין מקדש כזה, וכמו שהמקדש, אתם יודעים, שבנה בית המקדש, היה לנו מקדש, אז אתם יודעים, היה בית המקדש, למשל, יום כיפור, איך היה נראה יום כיפור בזמן בית המקדש, מה עשו היהודים ביום כיפור? כלום. עומדת אומה שלמה, וביום הנורא מכל, לא עושה כלום, רק אלה הולכים לפה לראות, ואלה הולכים לפה לראות, אולי תעשו משהו יום כיפר. כהן גדול. כל האומה זה כהן גדול. זה יום כיפור. זה יום כיפור אותנטי, אנחנו הכל זיוף אצלם. הכל זה כתוצאה מזה שאין לנו את המציאות המקורית, הנורמלית. אז אנחנו, יום כיפור זה יום שאנחנו... אבל כל העבודה שלנו במצב האמיתי, זה תחושה אינסטינקטיבית שהכל מרוכז שם. ומה שמתרחש בבית המקדש, זה פועל מכפלות כוח אינסופיות יותר מכל המעמדי נפש היותר תיאורים שלנו, ברגעי נעילה שלנו. וזו האמת. כי בית מקדש היה מין קור אטומי כזה. זה לא מקום שעולים לי שם, וואו, זה נורא מעניין, זה עושים ככה, וגם התפללתי שם, וזה פשוט עשה לי את זה. זה מצב של חורבן בית המקדש. חורבן הקדושה במחלות רבות עמך ישראל, וכשישנם תלמידי חכמים כאלה, זה חורבן עוד יותר נורא. כי הייתה כן שתלמידי חכמים, זה הבנתם בבית המקדש, זה מה שהם מבקשים. אבל בית מקדש זה מציאות שהיא פועלת בצורה סיגולית, מופלאה, על הכל. ותלמיד חכם, במקום שהוא באמת תלמיד חכם, הוא גם כן כזה. כמובן קטן. זאת אומרת, בית מקדש מן הסתם יותר מאשר תלמיד חכם. לפעמים בדרשות, בהספדים אומרים זה להפך. כי גדול סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית מקדש. העיקר יש איזו הקבלה. ולענייננו, צדיק, מושל בירת אלוקים, דושי רעיון, עמוקי מחשבה ישראלית, טוב, אז מה אני אגיד לכם? אתם ודאי מכירים את הרעיון השגרתי, אני הערוך על כל לשון, יחיד שעשה תשובה, מוכלים לו לכל העולם כולו, אז לאו דווקא בגלל שהוא כך עמוק מחשבה וקדוש רעיון, אפילו יחיד, כל אחד מאיתנו, לא יודע, מה המדרגות שלנו, אבל, והיה ועושה תשובה, אז זה מוכלים לכל העולם כולו, מה לכל העולם כולו ולי? יש קשר. כי כל דבר משפיע על כל דבר, זה כמו, אנחנו קוראים את זה במציאות הפיזית. אתה יודע שהמסה שלך, אז היא משפיעה על כל היקום. כל מסה משפיעה על כל מסה. אם ככה זה בפיזיות, גם בפסיכיות זה כך. גם ברוחניות זה כך. כל רוחניות משפיעה על כל רוחניות. עכשיו, מה, יש מסה גדולה, אז היא משפיעה הרבה, יש מסה קטנה, משפיעה קצת. ובנמשל אותו דבר. יש, ברוחניות זה כבר לא תופס מקום. בכל פנים לא פיזי, זה תופס מקום ערכי. וכל שערכו של האדם גדול יותר, יכול להיות אדם שפיזית הוא קטן מאוד, אבל המשקל שלו, המשקל הסיבולי שלו, המשקל הרוחני שלו, הוא כמו של איזה צביר כוכבים. והוא שואב את כל המציאות אליו. זה צדיק, מושל ביראת אלוקים. מעמד הרוח של קדוש רעיון, עמוק מחשבה, הוא יוצר גל רוחני, והוא מעצים את הרוחניות הטבעית אשר בנשמת ישראל. אולי כדי לתרגל את הרעיון הזה, בואו תדפדפו לפרק שהוא גם כן מאוד מפורסם פה באורות, לאלה שרגילים באורות, שהוא לא חדש להם, זה פרק ד' באורות התחייה. עוד אחד מכל הפרקים באורות, הם כולם חשובים מאוד. אז גם זה עוד אחד מהפרקים החשובים מאוד. עכשיו לא נקרא את כל הפרק, אבל איפה נתחיל לקרוא? לא, לפני הכהונה. אה צריכה היא, על כן, אני קורא אצלי זה 2, 4, 5 שורות מלמטה. אולי זה צריכים אותו דבר. אני כל פנים, על כן, היא צריכה להעמיד חסידים גדולים, המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד, זאת אומרת, הנושא פה, אני בכל זאת רוצה לכם אלה שלא מכירים, אז הנושא פה הוא המתח שמגיע הזמן של תחיית האומה, וצריך להקים מדינה, וצריך להקים ליישב את הארץ, וצריך לעסוק בכל כך הרבה דברים חומריים, עד שאין זמן לרוחניות. ואז מישהו בין נאמן לרוח האומה, לאומה, אז הוא נכנס לחרדות. מה יהיה פה? שעכשיו, אחרי שהרגלת את האומה לאורך מאות ויותר שנים, להשקיע את כל האנרגיות לכיוונים הרוחניים, קדושתיים, דתיים, מוסריים, עולם הבאים, פתאום הדבר החשוב זה ככל שאתה איש מייסר יותר גדול, הדבר הזה ימוטט את הכישרון הכי חשוב של האומה, וזה את הרוחניות שלה. מה יהיה? דילמה. אז במסגרת זאת הרב אומר כמה וכמה וכמה דברים, בין היתר את זה שבאמת, אני כבר אומר לכם את עיקר הרעיון בכללותו, שישנם את הבנקים הרוחניים, והבנקים הרוחניים הם יחידי הסגולה שלנו, קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה, רק פה הם לא נקראים קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה, הם נקראים חסידים. מיוחדים בגדלות הדעה, חסידים גדולים. חסידים זה לא עכשיו במשמעות של החסידות, של החסידות חדשה, שיש להם רבי. לא, אלא בדיוק להפך, הם בעצמם מתאים שהם יהיו הרבי. הם גדולי הרעיון, הם מעמדים של מוסריות, קדושתיות, תורניות גדולה מאוד, והם מהווים את האוצרות, הם שומרים על הרוחניות של האומה. אז את זה, שוב, אני רק רוצה לתרגל, אלה שלא מכירים, שיתרגלו בצורת ההסתכלות הזאת, אז תתרשמו, אני לא ממש עכשיו מתכוון ללמד לכם את הפסקה, אז ממש לא צריך להבין פה כל מילה, רק אפילו לא כל משפט, אבל תתרשמו. אז הוא אומר, על כן צריכה, מי זה צריכה? האומה צריכה להעמיד חסידים גדולים, במה הם חסידים כל כך גדולים? במה שהם מיוחדים בגדלות הדעה. מה שמתאים לנו הם גדולי רעיון, עמוקי מחשבה. והם מבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה. הם העליונים הללו יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני הטרדה של העבודות המעשיות. אבל את זה שיש יחידי סגולה, קדושי רעיון, עמוקי מחשבה, אז מה זה עושה את כל ההמונים שעוסקים שם בחיי החול, האינטנסיביים, זה תוכן חייהם והולכים ומדרדרים? איך זה פותר את הבעיה? כי תשימו לב, במשפט הבא הוא מאוד חשוב גם לנו, לפסקה שלנו. הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה, על פי סגולתה הפנימית. סגולתה, אנחנו כבר יודעים מה זה סגולה, נכון? מה זה סגולה? תכונה עצמית. סגולתה הפנימית, תכונתה הפנימית, תכונתה הנפשית. זה גם כן מה שמוברח על כל פה. השפעה סיגולית, יפה. זה טוב להשתמש בביטוי הזה פה. זה השפעה סיגולית. מה פירוש המושג השפעה סיגולית? השפעה סיגולית, זאת אומרת, השפעת החיים. כאשר אנחנו תופסים שהמציאות היא אורגנית, אז החיים משפיעים, אני חושב, אני מדבר, והנה תוך שאני מדבר אתכם, היד שלי זזה. איך היא זזה? איך היא יודעת לזוז? זו השפעה סיגולית. זו השפעה סיגולית של אישיותי, מחשבתי, אז זה גם משפיע על צדדי המימיקה שלי, הצדדי הפיזיקה שלי, כי אני כולי דבר חי אחד. אז הכל משפיע על הכל. זה נקרא השפעה סיגולית. גם החברה היא דבר אחד. מזרים חיים אחד, במעמד החיות הפנימית, הקדושה הפנימית שנמצאים במקום אחד, אז זה קורן בהשפעה סיגולית, אפשר להחליף את המילה סיגולית במילה חיונית. זרם החיים, אז הוא עובר ממרכז החיים, מן הלב אל האיברים, מן המוח אל האיברים, מן האיברים אל הלב, הכל משפיע על הכל. ופה יחדי הסגולה, השם, אני יודע, הם הלב, הם המוח, הם סנהדרין, היו קוראים להם עיני העדה. על כל פנים, כל העדה כולה היא שיעור קומה אחד, כמו שכתוב בספרים, ויחידי הסגולה הם מהווים איזה מרכז שהרוחניות שלהם עוברת בצורה סגולית, וזה פועל על פי סגולתה הפנימית של האומה, על פי תכונת הנפש הפנימית הטבעית של האומה. אז הרוחניות החיובית היא כבר מתפלטת באומה מאליה על פי סגולתה הפנימית, על ידי הארת אלה היחידים. אז היחידים הם השמשות, והם מאירים. הם מאירים את הרוחניות בלבבות של כולם. והם, יחידי הסגולה, הם שלוחי ציבור. כמו, אתם יודעים, הזכרנו קודם את בית המקדש, כהנים בבית המקדש. סוגיה בהלכה, שלוחי ציבור, שלוחי דידן, שלוחי דרחבנה, מה הם? גם וגם. אז פה יש מצב שבו יש את תפקיד הכהונה, אלמנט כהונתי, נושא כל קדוש רעיון ועמוק מחשבה בישראל. הוא בבחינת כהן. יש צדדים, כן. מה, גמרא, מי זה? זה היה הם בגמרא, אמר רבי יוסי, אינני כהן, אף על פי שאינני כהן, שאומרים לי חבריי, עלה, עולה. נכון? יש משהו כזה. מה אני שזה בשבת? על כל פנים, לא משנה, העיקר שיש. ומה אתה עולה? כי יש בחינה שתלמיד חכם הוא כהן. כי כולנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. רק הכהנים הם התלמידי חכמים הטבעיים שלנו. ויש לנו תלמידי חכמים קצת יותר מלאכותיים. אבל התכונה המלאכותית מגבירה את התכונה הטבעית. והתכונה הטבעית היא תכונה חיונית. והכהן יראו משפטיך לירקו ותורתך לישראל, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. והתכונה התכונתית הזאת פועלת בצורה סיגולית. וכמו שדיברנו קודם על בית המקדש, כל בית המקדש פועל בצורה סיגולית, והעובדים בו. אז זה פועל בצורה סיגולית. ותלמידי חכמים גם פועלים בצורה סיגולית. כל פנים, אלה שאנחנו מדברים עליהם פה, שהם כנראה תלמידי חכמים מיוחדים, הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה. והאומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר עיקריים. ועל כן היא מכבדתם ומתייראה מהם יראת הרוממות. אולי זה קשור באטמוספירה הפולקלוריסטית ביחס ללמד וב צדיקים. אפילו ברגעים אלה שאף אחד לא יודע בכלל מה זה, ולא, בטח לא יודע מה המקורות של זה, אבל תגעת לכל הסדרות הרחבות, אפילו מה? למדבבניק, וואו, זה עושה עליהם, זאת אומרת, זה, יש כבוד ללמדבבניק, זה מעניין הדבר הזה, הוא מושך הדבר הזה. מה, כי זה איזה מיסטיקה, מה זה? מה שמסתתר מאחורי העמימות, השכלית והתודעת, זה אינסטינקט לכיוון של מה שאנחנו מדברים פה. כי יודעת האומה, לא הכוונה שאנשים יודעים בשכל, אף אחד לא יודע להסביר את מה שהרב מסביר פה כל כך פשוט. זאת אומרת, בטח לא בהמון הרחב, אולי בתלמידי חכמים כן, אבל מה שלא יודעים להסביר, יש אינטואיציה. זה האומה. ושוב, כמו שביחס לארץ ישראל, אז רוח השמש של האומה מופיעה באורחות של הרגשה הבריאה. באורחות של הרגשה הבריאה יש את הרבה ידיעות. עמומות תמיד, כי תמיד דברים שאתה קשור אליהם רגשית, אתה מתקשה להסביר אותם. לפי רוב, בדרך כלל האיש ההמוני, אז הוא לא יודע לעשות את זה. אבל האומה בכללותה זה ככה עובד. ויש נטייה להריץ את ה... אתם מבינים? הדמויות האלה, שמדובר פה על זה שהרב אומר שהאומה מכרת בהן, לא הכוונה שהם קופצים לשמוע שיעורים אצלו. כי כולם מכירים אותו. אף אחד לא מכיר אותו. יש סיכוי שאף אחד לא מכיר אותם. האומה מכירה אותם. האומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסי יותר עיקרים, והיא מכבדתם ומתייראה מיראת הרוממות. ברית אלוקים בארץ היא גלויה דווקא על ידי עבדי אלוקים העליונים. ואז הגבורה החומרית, המוטיבציה והנמרצות בעשייה החומרית, המעשית, הולכת ועושה את דרכה ואת סדריה בתורה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנם עימה שומרי חומתה העליונה. ואז הסובלנות מתפתחת, והחיים המעשיים פורחים. וגם הדיבורים האחדים יוצאים לפעמים מפיות של קדושים. הנה, פה הוא לא קורא להם חסידים, פה הוא קורא להם קדושים. זאת אומרת, זה אותם, אותם, אותם אנשים. בכתבי הרב, בנושא הזה אמרתי לכם, אולי יש... אולי יש למעלה, עשרות בטוח, עשרות מקומות שהרב מדבר על זה, זה בטוח. אולי יש יותר מעשרות מקומות בכתבי הרב. וכל מקום זה בכינוי אחר. לפעמים זה הצדיקים המופלאים, החסידים, הקדושים, הצדיקים הבהירים. המון ביטויים יש לו. לענייננו. כמובן צריך לשאול למה כל מקום הביטוי הייחודי לא, אבל קודם כל מילים נרדפות. תמיד מדבר על אותו עניין, יחידי הסגולה. אז הנה, החסידים הם קדושים, והם, כמו שאמרנו, ממש לא בטוח, או כמעט בטוח שלא, שהם לא מעבירים שיעורים. אבל מכל מקום, לפעמים יכול להיות שהם מדברים. דיבורים אחדים, שיוצאים מפיות של קדושים, נותנים מזון בשפע רע יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. כי השפעה הזאת, זה השפעה של קדושה סיגולית, פנימית, נשמתית, חיונית. זהו המצב המאושר שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתמונת תחייתו על אדמתו. ועכשיו הרב ממשיך ובאמת מדבר על הכהונה, שאומר שזמן בית המקדש, הפונקציה שניסחנו אותה פה מבחינה עקרונית, שבזמן תחיית האומה זה צריך להיות, אז זה באמת הפונקציה הטבעית שמשמשת הכהונה בזמן בית המקדש, והוא ממשיך לפרט את זה שם, לענייננו זה מספיק. שוב אני אומר שבאמת, אולי גם היה ראוי, אבל עכשיו כבר לא מתאים לי עם הזמן, אולי בפעם הבאה זה יזכור מי ויביא אורות הקודש, יכול להיות חלק א', אולי אם יביא גם חלק ב', עוד יותר טוב, ונקרא לכם עוד איזה פסקה או שניים על הנושא הזה. נסכם ונעצור. אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולה קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק קרבתה ושום השכלה רצונלית אנושית, אבל מה שמוציא את האותנטיות של ההבנה, העמידה על סגולת הקדושה ואת הנורמליות של הרגשות שהם צריכים להגיע לעומק של חיבה, כי באמת החיבה הראויה לארץ ישראל זה כמו החיבה הראויה לאומה, והחיבה הראויה לאומה זה כמו החיבה שיש לך לחיים שלך בן אדם. האמת היא שחיבת האומה היא גדולה מהחיבה שיש לך לחיים שלך, כי אתה מוכן למסור את נפשך למען האומה. אז זה היחס לארץ ישראל, וזה עוצמת החיבה שאצלנו זה התקן. וכדי להוציא לפועל את זה, קודם כל ככה זה. נשמת האומה, הרוחניות הטבעית, רוח השם אשר לנו, אז זה מופיע כאשר אנחנו נורמליים, ככה זה המצב. ומכל מקום, כמו כל דבר טבעי ונורמלי, אפשר להעצים אותו, להגביר אותו, להביא אותו למדרגותיו העליונות והרצויות, זה מותנה בהשפעה של יחידי סגולה, קדושי רעיון, עמוקי מחשבה ישראלי, שהקדושים הללו, על פי רוח הקדושה, ממלאת את לבבם, לבבם זה, אתם רואים? הרב לא אומר פה, זה ממלא את מוחותיהם. כי קדושה, כן, אין עם הארץ חסיד, לא בור ירחת, ולא טיפש קדוש. זה לא הולך ביחד. בוודאי שתורה מביאה על ידי זהירות וקדושה שם למעלה. זה לעולם, כל המדרגות זה מכוח התורה. מכל מקום, הקדושה זה לא הידיעות שלך בן אדם, אלא זה אתה, האדם. מה ממלא את לבבך, מה תודעת החיים שלך, איך אתה מרגיש, איך אתה חש, איך כל מה שאתה יודע זה הפך להיות הדם והבשר שלך, ליבי ובשרי רננו אליך. כפי המידה של הקדושה שממלאת את לבב, קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית, כשהם חיים ככה, בתחושות כאלה, בתודעות כאלה, במובן מאליו כזה, זה מעצים, כי כי הם הדמויות הישראליות שבישראל, זאת אומרת, היותר ישראליות שבישראל, זה קדושי רעיון במוקי המחשבה, הם אנשים הכי ישראליים. והישראליות הזאת גולשת מהם על כל הלבבות, כי כולנו גם כן ישראלים, ברוך השם. אבל מועצמת יותר הישראליות שבנו, כאשר אנחנו מושפעים בהשפעה סיגולית, חיונית, נשמתית, פנימית, על ידי קדושי הרעיון במוקי המחשבה הישראלית. טוב, נמשיך לדבר.